אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסקטים. איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין, על הביצוע הטכני ארז שלום, שלום! שלום לארז שלום, שלום לתמר בנימין, שלום מאיה סלע. מה קורה למיקרופון של מאיה? טוב, אז אנחנו נדבר היום על עורכת מלווה, ספר סיפורים חדש של ורד זינגר שיצא עכשיו בהוצאת פרדס. הוא מתחיל בחתול ג'ינג'י אלים שמוחק את קו הלב וקו החיים בשתי כפות הידיים של סרי, העורכת הלשונית, ולפתיעים מגיעה לעת מצוא, סופרת בעצמה. בקיצור, עובדת תעשיית הספרות הישראלית. מאיה לא אוהבת את המילים האלה, תעשיית הספרות הישראלית, אבל המיקרופון שלה לא עובד, אז אנחנו נקרא לזה ככה. עוד מעט אנחנו נדבר עם ורד זינגר על התעשייה הלא מניבה הזאת. אנחנו נדבר גם עם דנה חפץ פרייברך על ספר חדש שלה שהיא עושה הדסטארט בשבילו עכשיו כדי שיוכל לראות אור. מאיה, את יכולה לדבר?
אני חושבת שכן.
אוי ואבוי, למה תיקנתם?
נראה לי שזה לא היום שלי היום, אתה יודע?
זה בהחלט.
יש לי תחושה כזאת, לא יודעת למה.
לא לספר.
זה התחיל גרוע וזה נמשך ממש נורא.
אני לא יודע, אני לא יודע עד כמה זה גרוע שהמיקרופון שלך לא עובד, אבל אנחנו לא נספר למאזינים איך נראה הבוקר שלנו.
לא, לא.
אבל בקיצור...
זה בתוכנית האחרת שלנו, על האינטימית שאנחנו...
בדיוק, מה שקורה באולפן כשהמיקרופון סגור.
אז איפה היינו? היינו בדן החפץ, נכון?
נכון, דן החפץ עם במדבר דברים.
נכון, היא עושה הדסטארט. יהיו שתי גרסאות לספר הזה, אחת רגילה של הטקסטים שלה, ואחת הוא יודפס כספר רומן עם עבודות של האומן יורם קופרמינץ, צילומים שלו. אז אנחנו נדבר איתה על החיבור הזה ביניהם, על גיוס המונים, על כתיבה, ועל עוד כמה דברים שעלו פה. היא כתבה אותו בזמן הקורונה.
כן, ללא ספק.
אז זה. טוב, בוא נתחיל עם קובה.
הוא גם, כי הוא גם רוצים... עושה את זה, זה יומן מגפה, אין מה לעשות.
אנחנו, אני לא יודעת.
אה.
בוא נראה.
את לא רוצה להכריע.
אני לא רוצה. אבל אני רוצה להתחיל עם קובה, כי אני רוצה לשפר את מצב הרוח שלי.
בבקשה.
קובנים משפרים לי את מצב הרוח, וגם היחס שלהם היפה לספרים. מסתבר שבמפעלי הטבק יש ג'וב כזה, שנקרא מקריאי ספרים. במפעלי הטבק יושבים אנשים האלה שמגלגלים את הסיגרים, הסיגרים האלה שנחשבים הכי טובים בעולם וגם עולים המון, וב-AP דיווחו ובארץ תרגמו כתבה בנושא הזה. למשל, בית החרושת לקורונה, שם מייצרים את הסיגרים המובחרים מסוג סן קריסטובל, מונטה קריסטו וקואבה.
כך קוראים למפעל?
בחיים שלי, ככה קוראים למפעל. בחיים שלי לא ישנתי סיגרים כאלה, אבל וואלה, זה עשה לי חשק. ושם, בזמן שהם מגלגלים את הסיגרים, ומגלגלים את זה ביד, כן?
כן.
זה לא כזה, אין מכונה.
נכון.
יש מי שאחראי על הקראת ספרים, כדי שהם לא יהיו אליהם משעמם, אולי בשביל ההשראה, בשביל החינוך.
כן.
הם רוצים לדעת.
נכון, אז ככה הם כותבים, מדי בוקר מתיישבת אודליס דלה קרידד לרה ראיס. וואי, איזה שם. אני מקווה שאמרתי אותו נכון. היא מתיישבת על בימה באולם הייצור וקוראת. בדרך כלל היא קוראת רומנים. היא אוהבת במיוחד ספרים שחיברו ויקטור הוגו וגבריאל גרסיה מרקס. אבל האחרונה, מאז החל להתפשט נגיף הקורונה, היא מקריאה רק חדשות. וזה ממש חבל.
נכון,
כי,
נכון.
כי, באמת, כאילו... חדשות זה נורא, ו... טוב,
האמת אבל יכול להיות שכשהיא מקריאה...
גם עלובי החיים זה לא קל.
נכון.
יכול להיות שהיא מקריאה את החדשות, אז היא עושה את זה. כמו שמקריאים את
גבריאל גרסיה,
זה ריאליזם פנטסטי שכזה. זה יכול לעבוד. זה היה נראה די פנטסטי, חלק ניכר מהזמן. בקיצור, היא חלק מקבוצה קטנה של מקריאים במפעלי טבק, עבודה שהפכה, כמו שאמרת, חלק בלתי נפרד מהתרבות הקובנית, ככה היא אמרה ל-AP. אם הייתי נולדת מחדש, הייתי רוצה להיות מקריאה שוב, משום שהמקצוע הזה מאפשר לי ללמוד דברים בכל התחומים. והם מתארים אותה שם, כאישה עם קול עמוק ודיקציה מושלמת.
חלום.
אולי היא יכולה לבוא ללמד אותנו כמה דברים. עוד הם מספרים שלפי האגדה, סיגרים כמו מונטה קריסטו ורומיו וג'וליאט חייבים את שמותיהם לספרים שנקראו בזמן שגלגלו אותם. זה מדהים. כשהם שבעי רצון מהטקסטים, תורס דורס, בטח גם את זה אמרתי לא נכון, מגלגלי הסיגרים משקשקים בכלי העבודה שלהם, זה מקסים. האמת זה נהדר. אם מה שיקרה לא מוצא חן מהם, הם עושים לשמוט את כלי העבודה בקרקוש קולני על הרצפה.
מקסים.
נועש.
למרבה הצער, כל הדבר הזה, כמו שאמרת, השתנה קצת בתקופת הקורונה, בגלל שעובדים רבים לא הגיעו לעבודה, הם היו חולים או שהם היו בידוד, אי אפשר היה לעקוב אחרי רומן. אני לא יודעת למה היא לא קרה בפניהם סיפורים קצרים, אלא לפי הדיווח הסתפקה באמת בידיעות חדשותיות, כל הדבר הזה, אתה יודע, היא יושבת שם על הבמה, לידת דגל קובה, וקוראת עבור העובדים עכשיו חדשות, תזכורות לימי הולדת, והודעות כלליות של המפעל, למשל, תפריט הקפיטריה היומי. צריך לקרוא את זה גם. מסתבר שמדובר בנוהג שהתחיל כבר מזמן, ב-1865, כשעובדי בית החרושת אל פיגרו, בחרו פועל שיקרא באוזניהם בשעה שהם גלגלו סיגרים. הם הבטיחו לבעלי המפעל לייצר סיגרים נוספים על מנת לפצות על המכסה שלו. זה פועל שהיה אמור לגלגל, אוקיי? Mm-hmm. בהמשך הם מימנו בעצמם מסכורת לפועל שנבחר להקריא.
מדהים.
למרות התנגדותם של בעלי המפעלים, אף בעל מפעל לא רוצה שהפועלים שלו יהיו משכילים פתאום.
או לחילופין לשלם על משהו שהוא לא גלגול סיגרים.
הם לא שילמו על זה, זה בדיוק העניין, העובדים שילמו על זה, אבל הנוהג הזה כן השתרש, והוא הפך הדרך של העובדים לרכוש לעצמם השכלה.
כידוע, עמדה כזאת על במה ציבורית היא כוח, אז למשל גיבור המאבק לעצמאות, חוסה מרטי, ניצל בשעתו את עמדת המקריא כדי לדבר בפני מגלגלי סיגרים שהיגרו מקובה לפלורידה. ופרופסור מריה איסבל אלפונסו, שהיא מומחית לתרבות קובנית בסנט ג'וזף קולג' בניו יורק, אמרה ל-AP שהתפקיד תופס חלק חשוב בדמיון הקולקטיבי הקובני. כיום עובדים יותר מ-200 מקריים כאלה, מפעלים שבבעלות המדינה. הממשלה הכריזה על התפקיד כנכס תרבותי לאומי, והמקריים עדיין נבחרים על ידי העובדים, והטקסטים נבחרים בהצבעה. חלום
זה
של,
חלום.
של סוציאליזם.
חלום. מסתבר שזה לא כל כך קל גם להתקבל. רייס המקריאה עבדה בשנת 1996 כקריינית רדיו. כשנודע לה על המשרה הפנויה והנחשקת הזאת בלה קורונה, היא הגישה מועמדות, היא נבחנה לתפקיד לצד שני גברים, היא סיפרה שם שהם קראו במשך 20 יום, זאת אומרת מול העובדים, ולבסוף העובדים בחרו בה לשמש כמקריאה של בית החרושת. זה היה אודישן כזה, אודישנים ארוכים, 20 יום. עוד היא סיפרה שאחד הימים הקשים בשנותיה כמקריאה היה בשנת 2016, אז היא קראה לעובדים דיווחים על מותו של הנשיא לשעבר פידל קסטרו. היא אמרה שהם בחו על העובדן ושאין מילים לתאר איך מרגישים כשמבשרים בשורה כזו למספר גדול של אנשים שטופי צער. זה פשוט דבר כל כך יפה, גם המשרה הזאת וגם הרעיון הקולקטיבי הזה שכולם קוראים או שומעים את אותו טקסט ואחר כך יכולים לדבר עליו, אבל לא רק לזה, יש להם איזה קרקע משותפת שעליהם הם עומדים, איזה תרבות משותפת, וזה באמת עושה לי חשק להתחיל לעשן סיגרים קובנים, פשוט אין לי כסף לזה.
לא, זה גם לא חוקי בהרבה מקומות.
נכון, גם זה.
זה לא חוקי בהרבה מקומות כי העבודה של בין השאר, יש כל מיני סכסוכים עם קובה לכל מיני מקומות בעולם, אבל גם אומרים שהעבודה של מגלגלי הסיגרים איומה. אולי גם את זה היה צריך להזכיר בכתבה מהסוג הזה, שהם יושבים ומגלגלים סיגרים שעות על גבי שעות, ואולי במקום קריאת סיפורים יגדילו להם את השכר ויקצצו בשעות העבודה שלהם, והחיים שלהם יהיו יותר
שזה
טובים.
שזה די מדהים שמתאים לקפיטליסט שאתה להגיד, בוא נקצץ את התרבות, נגדיל את המשכורות, אבל בשביל זה אנחנו נקצץ את התרבות, נקצץ את ההקראה. פשוט מקסים. בוא נוריד את תוכנית רדיו על ספרות. מי צריך את הדבר הזה?
לא, לא, רגע, לא. אוי, לא. אם אנחנו לא נקרא ספרות, מי, מה, איך נתפרנס? לא, לא. אל תגזימי.
אוקיי, אז אני חוזרת.
אבל לא, אולי אפשר שמקום נגיד 18 שעות גלגול סיגרים ביום, יהיה להם רק 14 שעות, ועדיין יקראו להם סיפורים.
תקשיב, הסיגרים האלה נמכרים בכל כך הרבה כסף.
כן.
ואתה יודע, יש ראשי ממשלה שמקבלים סיגרים מתנה, וזה...
רק חוקיים.
וזה מי אמר לך את זה?
אני לא יודע.
אוקיי, אז זה עניין. אני לא מבינה למה פשוט לא יכולים להעלות להם את המשכורות. כי הם מרוויחים מלא מלא כסף, וגם שתהיה מקריאה שם.
אוקיי. Okay.
גם וגם.
אז אני אומר, תגדילו להם את המשכורות, ויום בשבוע הם יוצאים ללימודים באוניברסיטה, על חשבון המעסיק.
טוב, 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 בסדר, לימודים באוניברסיטה. מי צריך לימודים באוניברסיטה שאתה יכול לקרוא ספרים בחייך?
תכלס. אז בואי נתחיל. לפתע קחקח, וחשבתי על כך שברוב כתבי היד שאני מתקנת, כתוב במקור קחקח בגרונו, ואני מוחקת אוטומטית את הבגרונו, כי איפה כבר הוא יכול לקחקח? והנה ברגע הזה שבו איתמר קחקח בגרונו, הבנתי שישנם עוד עשרות מקומות שבהם אפשר לקחקח. כך כותבת ורד זינגר בסיפור עורכת מלווה, אחד הסיפורים שמאוגדים בקובץ סיפורים חדש שלה, תחת אותו שם, עורכת מלווה, שרואה אור בהוצאת פרדס, והקטע הזה נדמה לי מדגים את החיים של העורכת המלווה, את הפיזיות ממש של השפה עבורה. זה ספר מלא תשוקה והומור וסריטות גם על שרי פרץ נוימן, בכל הסיפורים זאת היא, שעובדת בעולם הספרות, והיא גם בעצמה סופרת, שנושאת איתה מומים ממומים שונים. למשל, בסיפור הזה התפתחנו, מסתבר שהיא לא שומעת כל כך טוב את מה שאומרים לו, אז היא יוצר הרבה תקלות.
כן,
מעניינות.
ויש שם, אותה, זה תמיד אותה אחת, אז היא למשל מאבדת את כל השיער שלה, יש לה אלופסיה בגלל טעויות הגעה בספר שלה.
חתול שורט פשוט... לה את הידיים ככה שהיא משאירה דם על המקלדת. כמוה גם ורד זינגר, היא עורכת, לא במובן הזה, במובן המקצועי, כמובן היא סופרת ועורכת לשון וספרות, וספרה הקודם נעולה ראה אור בשנת 2018 בהוצאת כנרת זמורה דביר בסדרת רוח צד, עכשיו זה עורכת מלווה, שלום ורד זינגר.
אהלן.
אז נראה שיש כאב גדול במצב הזה שבו אדם ממש יודע לקרוא טקסטים. הנה דוגמה לסרי שקוראת טקסט ומה היא רואה בו. היא אומרת ככה: המשפטים היו ארוכים כל כך, רכבת שורקת אל הלא נודע, הם גנחו מעייפות וחרקו מכפלי משמעות בלתי ממוקדים, הנסו נזנח לעייפה או שהוטל כאבן שאין לה הופכין באחד מן הקרונות שקרסו מגודש מילים חלולות, סקים ריקים, אבל כבדים מאוד.
חבל שהיא לא מבקרת ספרות כך. כואב לי לדעת לקרוא, לא?
כן, כואב, ובמיוחד אם את סופרת בעצמך, מחוברת לטקסט, או לא מחוברת לטקסט, או עובדת עליו בשעת לילה מאוחרת, או בוקר מוקדמת מאוד. כן, ובמיוחד עריכת לשון, שזה מקצוע כזה מאחורי הקלעים, שאיש לא טורח לשאול מה קורה עם אותו עורך לשון, אז יש לו חיים ויש לו נשמה ולב. כן.
אבל הוא עושה גם עבודה שכביכול בהגהה ובעורך לשון, אני יודע
לא,
שזה לא אותו,
לא אותו דבר.
אני יודע שזה לא אותו דבר.
אני בא לדבר גם על זה, כי זה מאוד חשוב לסרי.
לא, זה בספר, זה בספר. זה לא אותו דבר, הגהה ועריכת לשון. אבל זה תמיד מין דברים כאלה שנדמה שהם נורא נורא טכניים. זה מישהו שבא והוא פועל כזה של העברית, כשבעצם אי אפשר להסתדר בלי האנשים האלה.
כן, לא ממש טכני. לפעמים הם באמת טכניים, ולפעמים מדובר על כמעט עריכת תוכן. תלוי באיזה מצב הטקסט, אבל גם כשאני עושה עריכת לשון, אני תמיד משאירה הערות תוכן רבות, ולפעמים מוחקת פרקים ושמות, ומעלה שם נקודות תוכניות ספרותיות. אני תמיד משתדלת לעבוד בראש גדול.
זה מסוכן, חלק מהסופרים והסופרות לא כל כך אוהבים ראש גדול של אחרים.
רובם אוהבים מאוד.
כן?
רובם אוהבים מאוד. הטובים יותר אוהבים מאוד, והחלשים והבוסרים פחות אוהבים. אז זה גם מעיד.
אבל יש משהו מבחינתך שהמצב הזה מעיד על מצב העולם הזה, העולם המולי. כי פעם אני חושבת שהיה יותר כבוד וגם הבנה מה ההבדל בין מגיעה לבין עורכת לשונית ועורכת, והיום זה מין, טוב, תסדרו את הטקסט, כאילו, תחזירו אותו עם פסיקים ונקודות. ככה עולה מן הספר.
ככה עולה מן הספר, אבל אני חושבת שפחות במציאות. אני חושבת שהיום, דווקא פעם, עורך ספרותי היה גם עורך לשוני, והיום דווקא יש חלוקה. אני אישית שנוצר אחד ספרות, אני מטפלת גם בעריכת לשון כמובן, אבל לפעמים קוראים לי בספרים שעברו עריכה ספרותית, ושם אני, זה יכול להיות גם סידור משלבים, אם יש לנו איזשהו רשומון של סבתא, אימא וילדה שמדברות אותו דבר, אני אפילו אצור טעויות לשון בשפתה של הילדה, ואגביע קצת את שפתה של הסבתא, שלא לדבר על האחדה, וכן הלאה וכן הלאה, פיסוק, טעויות לשון לא מכוונות, כי לפעמים הן מכוונות מאוד. העבודה כעורכת לשון היא לחלוטין תרפויטית, את נכנסת לאיזשהו מוד של מדיטציה ככה, גם הפרויקטים הם יותר קצרי טווח, ועריכה ספרותית, זה כבר מסע שיכול להימשך חודשים.
תשמעי, אני פעם נקלעתי, כשעבדתי בעיתון, נקלעתי לשיחה, שיחה סודית. של
היא עומדת לפחות סודית.
כן, של המשכתבים שיושבים בדסק. הם נתנו לי להקשיב למה הם מדברים. ואיך שהם מדברים על העיתונאים, ועל איך שהם לא יודעים לכתוב, זה היה פשוט, באמת, המבקרים הכי קשים. וגם את, יש לך ביקורת פה בספר, ביקורות ספרות קשות מאוד על טקסטים. באמת, כאילו, וואו. אמרתי לעצמי, למה היא בכלל לא... את חייבים לדעת לכתוב ביקורות. ביקורות אכזריות שהפייסבוק ירעש. איך היא מעיזה לכתוב ככה?
תראי, יש לי את הבלוג, הבייבי שלי.
נכון, בארץ.
תרבות הדיור בארץ, שם אני... זה באמת בייבי גדול. הסיפורים האלה, אגב, בעצם זלגו ממני אחרי נעולה, שקצת... התקבלותך נאמר קצת החזבה אותי. אבל פה אני לא צריכה לעשות פרויקט כזה קטן. יש לי את הבלוג. אבל לא, זה לא נובע מביקורת כמו מכאב, כאב אישי. להעיר באיזושהי אלומה גדולה, את אנשי הצפרדה, אנשי הדממה, הנה אנחנו, יש לנו קול, יש לנו רגשות, אם צובטים אותנו, כואב לנו, זה מה שרציתי.
ואם יש טעויות הגעה, אז אנחנו מאבדים את כל שיער גופנו.
אז זהו, זה חלק מהעניין, שנגיד שיש, נגיד בגסות, יש ככה שלוש רגליים לסיפורים האלה, הרגל האחת זה באמת הספרות, והעריכה והעבודה הזאת היא על הטקסטים. הרגל השנייה זה באמת כל המחאובים ובאמת ההמצאות, מה את עושה לגיבורה שלך על היוסטור. כל פעם קורה לה משהו נורא אחר גופני, אז ממש מומים גופניים, והרגל השלישית זה היחסים עם הגברים. ונדמה שהכל משולב ביחד, ואולי המומים הגופניים זה איזשהו סמל, דרכם אנחנו צריכים להבין גם את העבודה, כאילו את המקצוע, וגם את היחסים.
כן, כן. אני מסכימה. אגב, גם הספר הזה יש עורך שמו אלונה טרס, אם אני כותבת...
כן, זה יהיה לא מתאים לא לומר את זה. לא עורך שיחה.
לגמרי שהדר.
לא, אני עכשיו צריך להקריא את כל עמוד הקרדיטים, אבל לא
נעשה. תראו, לא בכוונה יצרתי את המומים האלה. אני חושבת שהסיפור הראשון היה עורכת מלווה, ושם איכשהו פתאום בתוך הטקסט מצאתי ליקוי בשמיעה, אחר כך בקירחת. השיער שלנו שר, ובסריטה בקרנית פגיעה בעין, ואז הבנתי שיש לי פה עניין, ופשוט באופן מכוון מצאתי את עצמי נוטעת מומים או אובדני חושים, רקמות. זה כיף לא נורמלי, אגב, לעשות את זה בטבע.
בבובת הוודו שלך, סרי.
כן, 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 זה באמת עונג בלתי רגיל, צור מומים...
אבל זה יותר מה... אני חושב שלקרוא לזה בעונג, כמובן שזה עונג, אבל אני חושב שזה קצת להגיד רק חלק מהעניין. החלק השני של העניין הוא להתעלל בדמויות שלך, זה דרך להגיד על מה קורה לטקסט, מה קורה לטקסט, מה מפחדים שיקרה לטקסט, מה מפחדים שיקרה לדמויות שלך על ידי אחרים. כל היחסים שלך עם אנשי התעשייה הזאת, כמו שמאיה סונט שקוראים לזה, יכולים להיות, הם עכשיו על איזה, אולי איזה קרח דק כזה בגלל הסיפורים האלה. יש הרבה כאב שיכול להיות בחיים האמיתיים אחרי ספרים.
בהחלט, בהחלט.
הם קראו? הקולגות שלך קראו?
הקולגות שלי קראו את הספר כשעוד היה כתב יד, ואהבו והזדהו. בהחלט, היו קוראים אחרונים, קולגות, את יודעת, אנשים שעובדים איתי. גם דוד גוטשמן, המול של פרדס, לרוב צחק. תשמעי, יש שם המון הומור.
נכון, זה ספר מאוד מצחיק, אם לא הובן, אם לא, זה נשמע עד עכשיו כאילו זה ספר אימה.
לא, אני חושב שזה ברור שהוא ספר מצחיק, אבל מצד שני, יש, כאילו, אני, נגיד סופרים מסוימים יכולים להיעלב. עם האגו השברירי שלהם.
אני לא חושבת, אני צוחקת גם על עצמי, אני צוחקת הרבה מאוד על עצמי, וגם מתארת ומגדילה עניינים כמו בדידות וכאב וחוסר אונים ואכזבה. אני, אם יש פה נדנדם שהיא די מאוזנת, מצבם טוב משלי שם. אז ברגע שזה נכון, אז אני לא חושבת.
אבל בואי רגע נדבר גם על הרגל השלישית, על הגברים. כי במידה מסוימת גם הספר הזה מתאים להלך רוח של... טוב, אולי זה תמיד הלך הרוח של לדבר על זוגיות ועל איך מתנהלים אישה מול גבר ועל באמת גם גבריות, כמו שקוראים לזה, גבריות שברירית.
כן.
לא, וגם על האופן שבו אנחנו שומעות מה שאנחנו רוצות. יש שם... כן. יש שם היא לא שומעת טוב.
אני מסכימה עם מאיה, זה לחלוטין מה שהתכוונתי. פשוט, אין לי מה להוסיף. נכון? נכון, נכון, נכון.
אנחנו קוראות מה שבא לנו ושומעות מה שבא לנו. לגמרי. כל בראש שלנו.
למה אתן שתכן לוקחות את האשמה כל כך מהר עליכן?
למה האשמה? יש לנו חוש הומור, ואנחנו לפעמים גם אשמות, זה לא נורא.
לגמרי. היא פשוט
ענתה. לפעמים אתן שומעות בדיוק מה שנאמר, אבל לגברים זה לא משנה.
טוב, יש לנו פה נציג של תנועת המיטו, והוא רוצה להשית עלינו את החוקים שלהם, גם כשזה לא קשור. אני חייבת לשאול אותך על החתול הג'ינג'י האלים הזה. אני חייבת. כן. כי הוא נמצא בסיפור הראשון, ונדמה לי שאני פשוט מכירה את החתול הזה. אז הוא חתול של ממש, והאם באמת אפשר להעלף חתול?
הוא חתול פסיכופת.
אוי, יש לי חתול נשמה תורה בשם בוי, מעולם לא נגע בי לרעה. הוא עכשיו מקשיב לכם, ראשו כבוש בסביחה. זה לחלוטין דמיוני, העניין של המאלף, לא היה מאלף, הוא לא זקוק למאלף. וכתבתי עליו בבלוג שלי. אבל את יודעת, הוא היה אמצעי נפלא ליצור איזשהו דגם שם. אני חושבת שהקווי החיים והלב שלה שם נמחקו לחלוטין. זה היה קל מאוד.
נכון.
אני רוצה אבל להגיד, אבל אני רוצה להגיד שאנחנו עושים עוול לחתול. החתול הג'ינג'י האלים הזה בסופו של דבר תופס את מקום הגבר ומגן עליה ומבין לאן להפנות את הזעם שכבוש בו, והכל בסדר. הוא בסדר גמור חתול.
החתול האמיתי שלי אגב הוא שחור לבן כמו פרה, הוא לא ג'ינג'י, אז ככה ששמרתי על כבודו.
טוב, אז אני מכירה את החתול הג'ינג'י הזה. באמת היה חתול מאוד קשה.
מאוד לא בסדר החתול הזה.
נכון. ורד זינגר, עורכת מלווה, הוצאת פרדס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
היה לי לעונג, תודה רבה רבה.
ביי ביי. ספר חדש, יראה אור קצת לפני ראש השנה, כלומר אותו.
ממש.
איך נהיה ראש השנה?
לא הבנתי. לא ברור.
אוקיי. בדרך כלל אנחנו מדברים על ספרים כשהם יוצאים, אבל אנחנו עוסקים פה יובה לא מעט גם באופן בו משתנה עולם המולות. וכאן יש לנו דוגמה אחת מיני רבות לשינוי הזה. דנה חפץ כתבה ספר, ועכשיו היא עושה עבורו Head Start, שזה קורה לא מעט, זה לא פעם ראשונה שזה קורה כמובן, כדי לממן את ההוצאה שלו בהוצאה עצמית. בעצם מדובר במקרה הזה בשני ספרים שהיא מתכוונת להוציא. אחד זה הטקסטים שהיא כתבה, ואחד גרסת אומן עם צילומים של האומן הרב תחומי יורם קופרמינץ. ואני רוצה לקרוא לך אחד מהטקסטים מהספר הזה שאני מאוד אוהבת. זה, 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 זה פרגמנטים כאלה, יש לומר.
בבקשה.
אז היא כותבת כך: אחת מתופעות הלוואי של הימים ההם הייתה מותה של הפילוסופיה. בפשטות, יום אחד, כמעט באותה השעה, בכל רחבי העולם, התעוררו פילוסופים אל הידיעה שאין בדבר המכונה אהבת החוכמה ולא כלום. והידיעה הזו הייתה חסרת תקנה. אין מה לומר על כך. שזה, אתה יודע, אין מה לומר על כך באמת. אם אהבת החוכמה לא נכונה, נגמר סיפור.
נכון. וצריך להגיד שהספר הזה עוסק, אני אמרתי את זה מקודם, אבל לא הסכמתי איתי, תכף נשאל אותה, עוסק הרבה במגפה, ובאיך שאנחנו מתנהלים, ואני חושב שצריך אולי לחשוב על מותה של הפילוסופיה, ומותה של אהבת החוכמה, גם בהקשר הזה, שאתה כבר לא יודע כלום, אתה כבר לא יודע שום
אני
דבר.
אני לא יודעת. אני יודעת שהוא נכתב בזמן הקורונה, זה נכון? אני לא יודעת אם לומר שהוא עוסק במגפה. אני יכולה להגיד על דנה חפץ, שחוץ מזה שהיא סופרת, היא גם פילוסופית, היא ביבליותרפיסטית, היא עורכת, היא מייסדת ומנחה בבית ספר, סדנאות כתיבה וקריאה. היא חיברה למשל ספר עיון שנקרא חסד חילוני, שיצא בהוצאת רסלינג בשנת 2009, ושני קבצי סיפורים, דולפינים בקריאת גת והשתדלות נוספת. אז אם היא מדברת על היום האחד הזה, שפתאום התעוררו הפילוסופים אל הידיעה שאין בדבר המכונה אהבת החוכמה ולא כלום.
אולי מדברת על עצמה?
מעניין.
דנה חפץ לא תהיה איתנו היום,
לא,
למרבה הצער.
לא, יש לנו גם תקלה בקווים.
אבל הספר שלה איתנו.
אנחנו לא רוצים, חבל, כי זה ספר מאוד יפה, ואנחנו רוצים כן לדבר עליו.
אז בוא נקרא, תקראי קטע.
אני רוצה להגיד, הספר הזה נמצא ב-Head Start, ואפשר לקנות אותו שם, ולתמוך ביציאתו לאור, ואני רוצה לקרוא, אני אקרא איזה קטע מתוכו. כמו שאמרתי, זה פרגמנטים קצרים כמובן, יש שם 113 כאלה, הנה מספר 69. הרצון לא תמיד מסוגל להתגבר על הנסיבות, כתבה האישה הצנומה שחורת העיניים. היו אלו ימי המלחמה הגדולה, והיא הבינה היטב את משמעות האמירה ואת השלכותיה. הייתה לה היכולת הנדירה לראות את הדברים נכוחה, וגם האומץ להודות בעוצמת כוח הכפייה של המציאות על הרוח ובסמיכותו של האסון אל הטיפשות. ולמרות, ואולי דווקא בגלל זה, כתבה על מרד. מרד כפעולה רוחנית, כניסיון לחריגה. על החיה הגדולה של הכוח, כתבה, ועל הצורך לפעול, כלומר להתנגד. ועל האהבה, אהבה כנטייה אל התבונה, כלומר כביטוי של חירות. על יצירת קשר עם הטוב, שרק בו תמונה האפשרות לריפוי. בזמנים הרעים ההם עוררו דברי הכמיהה עזה אל לב שהתנועע בחופשיות בין המציאות לבין האל, ויוהב. יוהב עד שירפא מצער המגפה. הנה המגפה.
קיבלתי בסוף.
קיבלת את המגפה שלך.
אבל לא, את יודעת, את קוראת את הקטע הזה, את קוראת את הקטע הזה, ואני מבין. לוקח לי זמן פשוט. לאט, לאט, לאט.
בסדר, יש לנו זמן.
המגפה היא פלטפורמה. המגפה היא פלטפורמה, וזה נכון במובן הזה...
כותרת טובה באיזה עיתון צהובון, הארץ.
המגפה היא פלטפורמה. עיתון צהובון הארץ. אוקיי, כל אחד עם הצהובון שלו. אבל במובן הזה שכאילו... הרבה דיברו על זה שהמגפה פשוט חשפה את הדברים. ואני חושב שזה ספר שעושה את זה מאוד יפה. אז אולי נקרא גם קטע?
כן.
שאני חושב שעושה את אותו דבר.
בבקשה.
מהר מאוד, היא כותבת, זה קטע 14. מהר מאוד הופסקו גם הלימודים. לימים גדל כאן דור שחורים אפלים התחבאו בפינות ידיעותיו. היו שלמדו לכפול רק עד שבע. לאחרים לא נודע מי כבש את ירושלים, או להפך, שחרר אותה. מי המציא את האור החשמלי? אחרים לא ידעו לעולם כיצד לדקלם לאהובה סונטה שקספירית. והאפשר, מטעם זה, לא זכו בליבה. איש לא שם לב לחורים הללו. בימים ההם זוטי זוטים היו הלימוד והידע נוכח מה שירד מהאוויר והשמיים ועלה מהמים והאדמה, ובעיקר, איך אפשר לדעת שצריך היה להיות ועבד מה שמעולם לא ניתן.
זה אז, מאוד יפה.
זה מאוד יפה, וזה בהחלט כאילו מדבר על המקום הזה שבו המגפה פשוט... בסדר, יש את המגפה, אבל מה שהיא גורמת לנו להיות אחר כך... זה הדבר אפילו עוד יותר חמור.
נכון. אז כל העסק הזה, דנה חפץ, בהד סטארט. אנחנו ממשיכים
עם סטטוס ספרותי.
עם סטטוס ספרותי.
נכון. סטטוס ספרותי של המשורר מאיר ויזלטיר, שכותב עליה גולדברג.
מתנף עליה גולדברג.
מתנף.
כן.
כן.
מתנף, יובל.
נכון. אבל, אבל...
לא היה אכפת לו שאני אומרת את זה, אני חושבת.
אני... הוא כתב את זה.
הוא לא צדקן.
הוא כתב... את רומזת שאני כן. בסדר. אוקיי. ככה הוא כותב. מתוך השתלשלות אקראית חזרתי אליה גולדברג, משוררת שכבר עשורים אחדים לא קראתי בשיריה. ייתכן שלא קראתי אפילו שיר אחד שלה בשלמותו זה 30 שנה או יותר. מובן מאליו שאין לי חלק בעדנה שהייתה לה בעשור האחרון, אצל כל מיני קבוצות של אנשי ספרות צעירים שנתלו בה מסיבות כאלה ואחרות ולפתו אותה בכוח. לפעמים... עד כדי חנק. בעיניי, לאה גולדברג הייתה מאז ומתמיד משוררת לא אחידה. שכתבה לפעמים שורות נפלאות, פה ושם גם בתים נפלאים. אבל שיר שלה בשלמותו הוא על פי רוב פגום ללא תקנה. וואו, זה באמת מתנף.
מתנף? מה, זה כאילו, מה, אני לא מבינה. למה לא לומר את זה?
רגע, הוא ממשיך.
כן.
תמיד יש בו בשיר. איזה צד בנאלי או רופס, או איזו שגיאה אופיינית למשוררים בינוניים. ואז הוא ממשיך ואומר, נראה שהתרקחתי. בעילעול הנוכחי השתכנעתי שיש לה גם שירים כמעט מושלמים.
כמעט מושלמים.
לא, כשהוא מסובב את הסכין.
כמעט מושלמים.
אז הנה שיר אחד.
אנחנו נקרא את השיר הזה שהוא אומר עליו שהוא כמעט מושלם, שיר נטול שם, האחרון בספרה שיבולת ירוקת העין.
כן. לא, זה מאוד מעניין גם. אני חושב ש...
אני חושבת שהדבר... אוקיי, כן.
לפני שאת מכירה את השיר, אני רוצה להגיד שהאמירות האלה הן מסוכנות. נגיד, כקורא שירה, לכתוב סטטוס כזה, מבחינתי... זה מסוכן, כי אני חושף המון על עצמי. אם אתה אומר, לאה גולדברג לא הייתה משוררת טובה בעיניי, סבבה, זה בסדר. אבל אז אתה אומר, יש לו שיר אחד שהוא כמעט מושלם, ואתה בוחר בו. ואז זה אומר הרבה מאוד על מי אתה כקורא שירה, מה בעיניך בין הבנאליות הוא הכמעט מושלם.
בסדר, אני חושבת שיכול להיות שזה נכון לגביך, אבל לגבי ויזנטיר זה לא נכון, כי הוא עם כל הכבוד. באמת. אני חושבת שמה שיותר מעניין בדבר הזה, זה התגובות של האנשים לדבר הזה, כי אנחנו כבר מכירים את זה גם מעצמנו, כי אנשים נורא נורא נעלבים, אנשים שאוהבים את לאה גולדברג נורא נורא נעלבים. למה הם נעלבים בעצם? כי הוא אומר משהו עליהם בעצם. הוא אומר משהו על הטעם הקלוקל שלהם.
לא רק זה.
וזה מאוד מעליב אותם.
לא רק זה. כשהוא אומר משהו על לאה גולדברג, הוא אומר משהו על ישראליות, על האומה, על האתוס התרבותי שמכונן אותנו, הוא שומט את כל מה שאנחנו ניצבים עליו. מה זה? זה לאה גולדברג, היא לא. אני אוהב את לאה גולדברג.
אבל זה מאיר ויזנטיר, מה ציפית שעושה? שהוא יצדיע?
אין לי שום בעיה עם זה, רק בואו נשים את זה בפרופורציות. זה לא שהם נעלבים כי המשוררת האהובה עליהם
התברה
כטעם קלוקל.
לא, לדעתי, האלבון הוא נרקסיסטי, אני מצטערת להגיד לך את זה. לדעתי זה מתחיל שם. הוא אומר להם, תקשיבו, מה שאתם אוהבים, יש לכם טעם גרות, הם לא מבינים כלום. זה מה שהוא אומר להם בעצם.
גם, אבל גם כל מה שאתם חושבים שמרכיב אתכם כישראלים אמיתיים, אני מפקפק בו.
אוקיי, אז בוא נקרא את השיר הכמעט מושלם.
מעניין מה הופך אותו לכמעט ולא למושלם.
כן, מה הוא היה משנה.
מה הוא היה משנה פה.
אני לא יכולה לקרוא ככה כשאתה מצחיק אותי. אני מבקשת, פרצוף רציני עכשיו. כבד על אפינו העולם, ראשנו שח, בחיינו נעלם. נחתם האור בפעתי הים, הזמר תם. הולכים אבים, צועדת השיירת, בדומיה זורחת ומקומרת. נהיה שלווים, נהיה שלווים מאוד. היום פנה, איננו עצומות. שיר יפה.
זה שיר מדהים. זה שיר מדהים, וגם זה שיר די מפורסם, כי הבית האחרון שלו, נהיה שלווים, נהיה שלווים מאוד, זה משהו שמשתמשים בו כבר, זה משהו שהפך להיות איזה מין נכס כזה של תקסים. אז זה
באמת... כבד על הפפאי גם העולם. לאחרונה.
היום במיוחד. נכון. איזה יום כבד על הפפנו היום, יאללה.
בוא נעשה קצת...
המלצות?
המלצות.
יאללה, יום רביעי היום. נספר לכם על מספר המלצות ספרותיות לסוף השבוע. היום, בשעה 19:00, במוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית בחיפה, תתקיים הקרנת טרום בכורה של הסרט גרוסמן על דוד גרוסמן, ויש שם גם מפגש עם יוצרת הסרט, עדי ארבל.
מה קשור אומנות יפנית לגרוסמן ולסרט?
יש להם מקרן, יש להם מקרן. אז הם אמרו יאללה.
אוקיי, זה קשר עדוק.
לגמרי.
היום בשעה 8 תתקיים גם הקרנה של הפרק השלישי מתוך הסדרת יהודית חיים שכדוגמתם עוד לא ראינו מעולם על חנוך לוין. כל הדבר הזה יקרה בקפה שפירה בתל אביב. במסגרת סדרת דוקומנטרי בשפירה, אחרי הקרנה תתקיים שיחה עם השחקן היוצר בבמאי שמעון ממרן, שביים מחזות של חנוך לוין וגם שיחק בהם. הסדרה הזאת שודרה כבר בטלוויזיה, חיים שכדוגמתם עוד לא ראינו מעולם, אז אני יכולה להגיד שהיא נהדרת. מאוד אהבתי אותה.
אני מניח שזה גם חוויה נורא כיפית לשבת בקפה שפירה ולראות את זה ביחד.
כן, אז קפה שפירה, מה לא טועה, נמצא ברחוב רלבג 15 בתל אביב.
טוב.
זה פשוט אני זוכרת את זה.
זה בשפירה.
על אף שזה, הייתי שם פעם. כן. בשכונת שפירה כמובן. בתל אביב. כן.
מחר, יום חמישי. ב19:00 בזום של הספרייה הלאומית התקיים ערב על שירים שמעולם לא פורסמו, שנמצאו בעזבונו של חיים גורי, בהשתתפות ביתו של גורי, יעל גורי, שהיא בעצמה חוקרת ספרות ומרצה, והייתה שותפה בהבאת השירים האחרונים לדפוס.
אתה נשמע ממש עמום. אוקיי, מחר גם. הרבה דברים קורים מחר, מה זה הדבר הזה?
המון.
מחר בשעה 20:00, בבית רוח חדשה בירושלים, ברחוב יפו ככל הזכור לי, התקיים ערב שירת מכשפות במסגרת הפסטיבל מכשפות. זה כתוב עם סימן שאלה, כן. של תזמורת הברוק ירושלים בשיתוף מקום לשירה, דיברנו על זה כאן אתמול עם נועם פרטום, השתתפו שם ארבעת המשוררות, חמוטל בר יוסף, סבינה מסג, נועם פרטום ונועה שקרג'י, ינחה גלעד מאירי, דיברנו על זה עם נועם פרטום, אז נעבור ישר גם לאירוע של לכבוד השירים שלה, הספר שלה, ביחדנס, כל זה יתקיים ביום שישי. בשעה 13:00 במרכז עינב בתל אביב, השתתפו ערן צור, אסתי זקהיים, אלי הירש, דנה מודן, רועי חסן, יוני לבנה, יונית נעמה, נורית גידלי, שרה בלאו ופי שפירו.
וואו, איזה רשימה. נשמע שיהיה כיף. טוב, האמת היא שהיה כיף איתה אתמול, בטח יהיה איתה כיף גם יום שישי. מחר ב20:00 התקיים בבית ביאליק בתל אביב ערב לכבוד קובץ הסיפורים סקס, שיצא בהוצאת 9 נשמות. השתתפו שרי שביט, אבא אילוז, אילנה ברנשטיין, ואורחי הקובץ, ג'וליה פרמנטו ציזלר ואוריאל קון. שחקנית אלמה דישי גם תקריא.
מה יש להם? מה זה כל המחר הזה? אתה קולט? איך נבחר? לאן ללכת?
עוד לא סיימנו.
מחר בשעה 9 בערב בזום של אגודת הסופרים העבריים מתקיים דיון על הסיפור גומר הקווים של יוסל בירשטיין בהשתתפות צביקה ניר, דוקטור שירלי סלע לבבי, אין לי קשר אליה, ודוקטור מתן חרמוני.
וביום שישי בשעה 11 בבוקר במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב תתקיים הקרנה של החלון הרביעי, הסרט של יאיר קדר על עמוס עוז. בתומה של ההקרנה יאיר קדר ישוחח עם הקהל, זה גם קורה הרבה הקרנות עם שיחות אחריהן.
כן.
טוב, אי אפשר להקרין את גרוסמן ולא להקרין באותו שבוע
גם את עוז. לא, אבל גם כאן אני לא יכולה להגיד, רגע, מה הקשר של עמוס עוז למוזיאון ארץ ישראל? יש קשר. אז זה בסדר. אז כאן יש להם מקרן והכל בסדר, ואנחנו כמעט מסיימים.
כן.
אבל אנחנו נעשה, יש לנו שיר של אושן וונג.
נסיים שיר של אושן וונג, כן. שהיא תרגמה חוקרת הספרות המשוררת, דוקטור שירה סתיו, היא סיבה,
שיתפה?
סיבה? מה ניסיתי להגיד?
אני מנסה, זהו, להבין מה רצית. היא שיתפה אותו בפייסבוק.
שיתפה בפייסבוק. היום הזה... לא ילך. היא שיתפה בפייסבוק טיוטת תרגום שלה לשיר של אושן וונג, שנקרא מלכת הנשף האחרונה באנטארקטיקה. אני מציע שאת תקריא.
בסדר, זה שיר מאוד מאוד יפה, והיא מתרגמת נהדרת של אושן וונג, וככה זה הולך. נכון שכולי דיבורים ורישול מסוגנן, אז מה? כמו הרוח, אני רוכב על חיי שלי. אורות נאון על כתמי רטיבות, החיות הדרוסות ברחוב שגדלתי בו, אני רוצה לדאוג לפלנטה שלנו, כי אני רוצה ארון קבורה יפהפה. זה נכון? אני לא משורר, אלא ברז תת-מימי, עם בו השיטפון ארים את ידי, שידעו במי לראות. השמיים מבזיקים, הים נחשף. אני עצמי הגיהנום, כל מי שכאן. לפעמים אני הולך למסיבות רק כדי לנדנד את רגליי על אדני חלונות גבוהים בין אנשים. הנער הבוכה במכוניתו אחרי המשמרת במקדונלדס ביום ראשון של פסחה. איך הוא מנגב את עיניו בחולצתו לכל רם המסעיות הגדולות מן הכביש הבין מדינתי. החשיכה האהובה עליי מכל היא זו שבתוכנו. אני רוצה לומר לו. וגם אני אוהב איך שבסינר הזה אתה נראה כמי שמוכן למלחמה. גם אני מוכן למלחמה. אם תהיה לי הזדמנות שנייה, אני בוחר בחיים שבהם אני מנגן בפסנתר, בחדר נטול גג. קלידים שבורים. סונטה של באך כמו פסיעות מהירות במורד המדרגות, בזמן שהאוויר עודף אחר ימי, דרך אין סוף העלים של ניו אינגלנד. אולי מוזיקה תמיד הייתה מכת לילה מצלצלת בחביות הוויסקי. אולי ראיתי נער בניסן בגודל ארון הקבורה של מפלצת, בוכה בסינרו השחור, וידעתי שלעולם לא אהיה סטרייט. אולי, כמוכם, הייתי אחד מאלה שאוהבים את העולם יותר מכל, בזמן שאני צולל מטה במכונית המהירה שלי אל שום מקום.
וואו.
זה אושן וונג ושיר הסתיו, זה לא אני.
מדהים.
בוא נסיים, אין מה לעשות.
אני רוצה ארון קבורה יפה יפה. טוב, אנחנו באמת צריכים לסיים בלית ברירה. נודה למפיקת התוכנית תמר בנימין, ולארז שלום שעל הביצוע הטכני, בטח שאני אחנק לקראת הסוף היום, מה עוד יקרה. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. מה היה? בואי לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. שיהיה לכם סוף שבוע נהדר, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.